פרק י' פסוק י' ז'. כי השם אלוהיכם. כולכם מצאתם? בסדר. פרק י' פסוק י' ז'. כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. ואדוני האדונים. האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים. ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר, לתת לו לחם ושמלה, ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. טוב, יש פה הרבה תארים שצריך לברר את עניינם. אז התחלנו בשבוע שעבר לדון בביטוי אלוהי חם, כן? כי השם אלוהי חם. מי כלול במילית או בתוספת חם? בפשטות, לפי הפשט היותר פשוט, אלוהי חם הכוונה אלוהי ישראל. אלוהי חם, חם זה ישראל. זה הרי מי שמשה מדבר באותה שעה. כי השם אלוהי חם, אלוהי ישראל. הוא אלוהי האלוהים. מה פירוש הדבר? הוא אלוהי האלוהים. הוא עבור האחרים אלוהי האלוהים. כלומר, יש השגחה ישירה על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל ישירות, ויחד עם זה, הוא מוכר כראש הפירמידה הסיבתית אצל אומות העולם. הוא אצלם אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. מובן? מה ההבדל בין אלוהי האלוהים לאדוני האדונים? אלוהי האלוהים זה בעולמות הרוחניים. אדוני האדונים בטבע. למשל, גם כוח הגרביטציה הוא אדון. הקדוש ברוך הוא אדוני האדונים. יש פה חריגה מן הדקדוק. לפי הדקדוק היה צריך לומר ואדוני האדונים, נכון? רגע, כלב מכניס ומשה מוציא. לא, זה בסדר, ואבב זה בסדר, לא, זה לא חריגה. ואדוני האדונים. לא, למה? לא, לא. וחלב, משה מוציא וחלב מכניס. אז אם כך, וחלב מכניס וו, היה צריך להיות כתוב ואדוני האדונים, נכון? ולא ואדוני. זה כן חריגה. כן, בעיקרון א' הייתה צריכה להיות לא מובלטת. אבל מצאנו מספר מקומות שבהם יש חריגה מן הכלל הזה. למשל, חטאו המשקה והאופה לאדוניהם, למלך מצרים, במקום לאדוניהם. כמו כן גם בתפילת עלינו לשבח, אנחנו אומרים עלינו לשבח לאדון הכל, למרות שעל פי הדקדוק היה צריך להגיד לאדון הכל. אז כך שיש, הכלל הזה איננו כלל ברזל, איננו מוחלט.
גם להשם ולהשם?
מה?
להשם ולהשם.
לא אומרים להשם, אומרים לאדוני, כן? לא לאדוני, לאדוני.
מה עם להשם
ולה? להשם. מה זה? להשם, אז ברור שאתה לא אגיד להשם. להשם.
זה לא להשם.
זה לא להשם, כן. כי, אז בואו נחזור לנושאים, כן? כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. אז אם כן, אנחנו כאן עשינו הבחנה בין ישראל לבין העמים. האל, הגדול, הגיבור והנורא. מה פירוש הדבר? שהוא גדול, גיבור ונורא גם יחד. כלומר, האופן שבו הקדוש ברוך הוא אלוהיכם, אלוהי ישראל, פרק י' פסוק י' ז', מה הבעיה? האופן שבו השם הוא אלוהיכם, זה דרך מה שנקרא ייחוד המידות, או בעברית מודרנית, אחדות הערכים. הערכים מתאחדים. הגדול הוא בעצמו הגיבור, והוא בעצמו הנורא. בסדר? אף על פי שיש פה לכאורה סתירה. אבל מה פירוש הביטוי האל? האל, שהוא גם גדול גיבור וגם נורא. מה זה האל? אל, מה? מה אתה אומר?
בעל הכוח, לא?
האל פירושו המופשט. לכן יש גם דמיון בין המילה אל בצרה לבין המילה אל בסגול. שהמילה אל בסגול משמעותה כיוון. כמו כן גם אל בצרה, שפירושה אלוהות, הקדוש ברוך הוא, האלוהות מתפשטת אינסופית, כן? מופשטת יותר נכון. הגדול סותר את הגיבור, ואף על פי כן הוא גם הגדול וגם הגיבור. פרוט, פשוט מאוד. בוא, למה זה סותר? פשוט מאוד. מה פירוש המילה גדול? יש לך מילה? הסדר גם מילה גדול? אני פשוט שואל משאלה בעברית, מה זה גדול? גדול זה גדול. לא, לא הסברת לי. מה? מסה גדולה? אני שואל מה זה גדול. אני שואל שאלה פשוטה. גבוה? גדול זה מה שכולל את הקטן. נכון? נכון? עכשיו אני שואל, לפי זה, האם ייתכן שיהיה משהו בעולם שנוכל עליו, להגיד עליו שהוא גדול? בפשטות, אין שום דבר בעולם שנוכל להגיד עליו שהוא גדול. כי כל גודל הוא קטן ביחס לגודל שמעליו. מספר N יהיה תמיד קטן מ-N פלוס 1. אמת? יוצא שהמילה גדול יהיה בלתי אפשרית, היא אבסורדית. אלא אם כן אני אגיד גדול במוחלט, גדול במוחלט פירושו אינסופי. יפה, אינסוף. גדול פירושו אינסוף. עכשיו בואו נעבור למילה גיבור. איזה הוא גיבור? יפה, אתה רואה שידעת. למה הייתי צריך לעשות הוא כדי שתענה? שואל שאלה פשוטה. איזה הוא גיבור? תשובה, הכובש את יצרו. אז הקדוש ברוך הוא גיבור. באיזה מובן הוא כובש את יצרו? מהו יצרו של הקדוש ברוך הוא? ההשפעה, לא ההשפעה. ההתפשטות האינסופית, אדרבה. מאחר והשם הוא אינסוף, אין מקום לזולתו. זה הפך ההשפעה. לא, אבל אני אמרתי, היצר שלו... העשר שלו זה שהוא לא נותן מקום לזולת. אין מקום למישהו אחר חוץ ממנו. כלומר, אם יש אלוהים, אי אפשר שיהיה עולם. נכון? בפשטות. אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא עושה משהו פרדוקסלי, הוא כובש את יצרו. כלומר, נותן מקום לזולת. אז יוצא לפי זה שגיבור הוא ההפך של גדול. גדול אינסוף, גיבור מצטמצם, מתבטל לגמרי. בנקודה אחת. יוצא לפי זה שגדול וגיבור סותרים אחד את השני. בסדר? אבל הקדוש ברוך הוא גם גדול וגם גיבור. וגם נורא. מה זה הנורא? זה שיווי המשקל בין גדול לגיבור. המוחלט. השיווי המשקל המוחלט. כמו שכתוב, ומעל ראשי החיות רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה. מדויק. כמו חרב דמוקלס. בוקר טוב, 90 שנות זיכרון לאחד מגדולי גואלי ארץ ישראל ומקדש שם שמיים ברבים של ערוצי הטלוויזיה מאז שעברו לשדר במקצועיות וברצינות אין זמן להכניס עוד אייטם. יוסף טרומפלדור, השם יקום דמו, זיע שבמותו אפשר לנו לחיות בעד ארצנו. יפה מאוד. כן. לפי מה ששמעתי אתמול במכשיר הרדיו, זה כן נכון שטרומפלדור אמר טוב למות בעד ארצנו. לא בדיוק בצורה הזאת, כלומר הניסוח הזה הוא של ברנר, אבל טרומפלדור אמר טוב למות בעד הארץ, ומקור אחר שהעיד שהוא אמר טוב למות בעד ארץ ישראל. עכשיו, את זה הוא אמר לא בשעת מותו כנראה, אלא לקראת הקרב, משהו כזה. עכשיו, לגבי הטענה שהוא סינן כללה ברוסית, דבר זה הוא כנראה בלתי אפשרי, כי כל מי שיקיר את טרומפלדור אומר שמעולם לא כילל, לא שמעו אותו מעולם מוציא כללה מפיו, חוץ מהביטוי לעזאזל, שהוא היה אומר אותו במפתעו הרוסי לזאזל, משהו כזה. אז קצת קשה להניח מה שהאגדה הפוסט-מודרניסטית מפיצה שיוכל... מה? הפוסט-ציונית, פוסט-מודרניסטית, פוסט כל מה שטוב, פוסט-פוסט. שטוענת שהוא כילל ברוסית, זה לא נכון. גם אם זה היה נכון, אז מה? אבל באמת, זה לא נכון. אז תודה על ההערה החשובה, 90 שנה לקרב תל חי. טוב, איפה היינו? כן, כי השם אלוהיכם, הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל, שהוא גם הגדול, גם הגיבור וגם הנורא. מעניין, מה ההקדמה הזאת של האל? האל, זאת אומרת, המופשט לפני שאני נותן הגדרות. כי גדול, גיבור ונורא זה סוג של הגדרות. אבל אני אומר, הוא נשאר במופשטותו גם כשהוא גדול, גיבור ונורא. הוא האל, אף על פי שהוא גדול, גיבור ונורא. כלומר שאלה הם רק קטגוריות של ההכרה. אבל ריבונו של עולם נשאר במופשטותו גם אחרי כל ההגדרות שלנו. בסדר?
מה?
מופשט הכוונה שאין לו כל הגדרה.
זה
משהו של מופשט. לא, מופשט הכוונה שאין לו שום הגדרה. כן. לכן, למשל, יש כל מיני הגדרות שמצויות בציבור, אליליות ממש. למשל, האמונה בכוח עליון, וכדומה מהדברים האלה. כן. עוד דוגמה למשהו מופשט. כן. למשל, משולש. ראית פעם משולש מימיך? אי אפשר לראות משולש. משולש זה הפשטה. כל הציורים שיש לפנינו, זה על פי המשולש, אבל זה לא המשולש. אפשר להגדיר, זה נכון, אתה צודק. אז זה כבר לא כל כך מופשט. נכון. גם לכובע שלי. אילו לא היו לו שלוש פינות. לא היה זה הקושי. אשר לא יישא פנים, אז עכשיו, מה? נורא זה שיווי המשקל בין גדול לגיבור. נורא זה מה שאני חושש לסטות ממנו. כן? כלומר, האדם למשל נמצא על חבל מתוח על התהום. אז אם הוא ייתה ימינה או שמאלה ייפול, אז זה נורא. יום. הגדול, הגיבור והנורא. אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אי אפשר שלא להזכיר מה שהגמרא אומרת על זה. גדול, גיבור ונורא, שכך אמר משה. אבל בספר ירמיהו, כשמתקרבים האויבים אל ירושלים ועומדים לכבוש אותה, אז ירמיהו נושא תפילה, שבה הוא פונה לקדוש ברוך הוא וקורא לו האל הגדול והגיבור, והוא משמיט את המילה הנורא. מה? אז למה? בגלל שאמר, גויים מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותיו. אפשר להיכנס לבית שלו, כמו כלום. אז איפה הוא נורא? כבר לא נורא. ובספר, ודניאל בספרו אומר על הקדוש ברוך הוא בזמן הגלות, האל הגדול והנורא, משמיט את המילה גיבור. אמרו חז"ל, בניו נפוצים בין האומות, היה גבורותיו, הוא לא גיבור. באו אנשי כנסת הגדולה בזמן שיבת ציון, אמרו כבשה אחת התקיימה בין 70 זאבים. אז אם כך, הם גדול הרואה ששומר עליהם. חזרו לומר, האל הגדול, הגיבור והנורא, ולכן קראו להם כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה.
למה גיבור? מה זה קשור?
אומר התלמוד, מה, זה מה זה רואה שיכול לעמוד מול 70 זאבים? ולכן אומרת הגמרא, שאלמלא שמשה רבנו כתב את זה בתורה, וחזרו אנשי כנסת הגדולה וקבעו, לא היינו יכולים לומר את זה בתפילה. כן, כלומר, אי אפשר להגיד סתם תארים לבורא, צריך שיהיה איזושהי גושפנקה לדבר. גדול, גיבור ונורא. וכאן השאלה הקשה ביותר. וכי ירמיהו ודניאל לא קראו את ספר דברים כמו שאני קורא? הם יודעים שכתוב גדול, גיבור ונורא. אז זה כפירה מה שהם אומרים, לכאורה. וגם התמיהה רבתי על אנשי כנסת הגדולה, שהם היו צריכים הוכחה למה שכתוב בתורה. אלמלא שהם ראו במציאות שהשם גדול, גיבור ונורא, הם לא היו קובעים זאת בתפילה. מוזר ביותר, נכון? האמת היא שאם הייתי הולך לירמיהו הנביא, והייתי שואל אותו, אדוני הנביא, שמעתי שאמרת גדול וגיבור, והלא אמרת הנורא, אתה מאמין באלוהיותו של ספר דברים? אומר, כן, בוודאי. אתה מאמין שכל מה שכתוב בספר דברים זה אמת? בוודאי. אז למה לא אמרת הנורא? מה יעני ירמיהו? אני לא יכול. אני לא יכול, זו תפילה, זה לא לימוד. בתפילה אני לא יכול להגיד דבר שאני לא יכול לחוות אותו. גם דניאל אותו דבר. ולכן גם אנשי כנסת הגדולה היו זקוקים לזה שתהיה ראייה חווייתית בהיסטוריה לגדול גיבור ונורא, כדי שיהיה מותר לומר. אני הכרתי אדם שכשהוא היה במחנה השמדה, אז הוא היה מתפלל מנחה, היו עושים מניין. מתפללים במניין, היו הולכים לעבוד ביערות, הגרמנים היו קצת מתרחקים, ואז באמצע העבודה לחטוב ביערים, ביערות, הם היו מתפללים מנחה. ואחד היה אומר בעל פה, כדי ש... כי לא היה להם סידורים כמובן. והיו, אומרים, אשרי יושבי ביתך, ומדלגים על הפסוק, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. היו מדלגים על הפסוק הזה. שזה רשו עצום. זה מראה שמדובר באנשים שיודעים להתפלל. אדם שלא יודע להתפלל, מה אכפת לו? יגיד ככה, לא יגיד ככה, לא מתכוון. אבל אם אתה מתכוון, אז אתה אומר מה שאתה יכול להגיד. מה?
מה?
אם אדם לא מרגיש, האם הוא צריך להגיד? אדם לא חווה את זה במציאות. אפילו בממד הפרטי. נו, אז מה השאלה? אני יכול לענות עכשיו? או שזה להמשיך את השאלה? התשובה היא שאם אדם לא מרגיש את זה, אז הוא צריך להרגיש, ואז שיגיד.
אז גם למה
אנחנו
לא
אומרים
את זה לאותם
ניצולי שואה? לא הבנת מה שאני אמרתי. Okay. אני אמרתי בדיוק את אותו הדבר. שאדם שלא יכול לכוון בתפילה, לא יכול להתפלל. אבל הוא מחויב להגיע לכוונה ולהתפלל. הבנת? למשל, אם אדם מבולבל, אני עכשיו כל כולי מבולבל, לא מרוכז, יכול להתפלל או לא, לפי ההלכה?
פתור.
לפי ההלכה אסור לי להתפלל. אבל מה אני חייב? ליישב את דעתי, לצאת מהבלבול ולהתפלל. הם לא יכלו לצאת מהבלבול. הם לא יכלו להגיע להכרה שטוב השם להכרול. אז הם דילגו על זה.
למרות שזה שינוי ממדעי של חכמים.
מה אפשר לעשות? הוא לא יכול לומר. האם אפשר להסביר יותר את הפסוק בעניין הקרח והנוראות? תודה. כן, זה, רציתי פשוט, הבאתי את הפסוק ביחזקאל, לקוח ממראה המרכבה, כדי להסביר את המילה נורא. זאת הייתה מטרה. כלומר, הפסוק עצמו במרכבה זה קשור למעשה מרכבה, וזה כבר הרבה יותר מורכב ומסובך להסביר את זה. אני רק רציתי להסביר שהמילה נורא משמעותה דבר שעומד בשיווי משקל. זה מה שרציתי. כן, בבקשה.
יש הרבה שאומר, אז אנשים שהיו בשואה ונצלו, אז הם לא היו, לא הייתה להם חולת תפילה, כי הם לא יכולים לדעות גיבור ונורא.
אני לא יודע אם זה בגלל שהם ניצלו או לא ניצלו, אני אומר, באותה שעה...
בבקשת השואה, אנשים שחברו את זה...
אנשים שעברו את השואה, בתוך השואה, היו אומרים גדול גיבור ונורא, כי אנשי כנסת הגדולה כבר הראו שיש לזה יסוד. אנחנו חווים את זה במובן הלאומי. זה בדיוק מה שהם אומרים. שהתפילה הזאת יכולה הייתה, המטבע הזה של גדול גיבור ונורא, היה יכול להיקבע לכלל ישראל, מאחר והאומה ככלל עברה את זה.
אבל דווקא בשואה, במטבע הלאומי,
דווקא שם
זה
נרף. לא, אז השאלה היא, בשואה אתה אומר, אם כן, איך אפשר להגיד גדול גיבור ונורא? אז התשובה היא מה ששמעתי פעם מאחד מהרבנים החשובים בירושלים, הרב יוסי קרמל, שהסביר כך. לכאורה, הגמרא אומרת שאנשי כנסת הגדולה היו נקראים גדולה בגלל שהם החזירו את העטרה ליושנה. מה הם החזירו? גיבור ונורא. גדול, כולם אמרו. משה אמר גדול, גם ירמיהו וגם דניאל. אז אם ככה, צריך לקרוא להם אנשי כנסת הנוראה, הגיבורה והנוראה. לא אנשי כנסת הגדולה. יותר מזה, הרי מה הם אמרו? גדול הרואה. השומר אותה, את הכבשה. זה גדול. צריך להגיד, גיבור ונורא הרואה. אלא, שעד רבה, היה מקום לחשוב שישמיתו הגדול. כלומר, בימי עזרא ונחמיה, היה אפשר להגיד, האל, הגיבור והנורא, בלי לומר את המילה גדול. מדוע? בגלל ששיבת ציון הייתה דלה. היה מעט מאוד אנשים שבאו, בית המקדש היה, היה קטנצ'יק, והיו צרות מסביב, והיו ניסו את הערובת וחילולי שבתות וכו' וכו'. אז היה אפשר להגיד, מה זה גדול? אבל הם למדו קל וחומר, אם יתברר לנו שהמשמיטים את הגיבור והנורא לא צדקו, אז למרות, אז מכאן אנחנו למדים שאף על פי שלנו נראה שהיה מקום להשמיט את הגדול, לא נשמיט את הגדול. ברור? ואז היו צריכים בשביל זה להתעמק במציאות ולומר, גדול הרואה השומר אותה. אז אם ככה, מזה אנחנו למדים גם עבור אנשים שהיו בשואה, שהם צריכים לזכור, שכבר היו על העולמים שנראה שהקדוש ברוך הוא לא גדול, לא גיבור ולא נורא. ואף על פי כן מתברר שזאת האמת. אז מכאן ואילך אפשר להתפלל. אבל... טוב. אני חוזר פה לתחילת הפסוק. כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא גם יחד, לפי מה שלמנו. אשר, עכשיו מכאן ואילך, המתחייב, מה ההנהגה בפועל של האל הגדול, הגיבור והנורא. הוא לא יישא פנים, ולא ייקח שוחד, עושה משפט, יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם וסמלה. אז אם כך, אם ככה הוא מתנהג, אז מתחייב שאתם ואהבתם את הגר. כי גרים הייתם בארץ מצרים. נשאלת השאלה, איזה גר זה? לפי ההלכה, על איזה גר נאמר ואהבתם את הגר? גר תושב או גר צדק? גר צדק, נכון? גר תושב איננו בכלל מצוות אהבת הגר. אבל אז זה לא מובן. כי כתוב, כי גרים הייתם בארץ מצרים. היינו גרים, התגיירנו למצריות. היינו רק כגרים תושבים. אז כאן אתה רואה הפרש מאוד מעניין בין רוח הפסוק לבין ההלכה של הפסוק. לפי רוח הפסוק צריך לאהוב את כל הגר. לפי ההלכה, רק גר צדק. מה זה אומר? שיש תמיד בהלכה צמצום מעשי והרחבה תיאורטית. כלומר, ההלכה מחייבת באופן מצומצם את אהבת גר צדק בלבד. אבל יש רצון פנימי של התפשטות האהבה על הכל. ככה מסביר הרב קוק. לי מאוד קשה לומר את התחנון של שני וחמישי לפי נוסח ספרד. בגלל כל האזכורים של מצבנו בגלות ושממה, ושממת הארץ, שכבר אינם נכונים. אני מרגיש שיש בזה משום כפיות טובה. זה מעניין, מה שהוא אומר, זה לא פעם ראשונה שאני שומע את הטענה הזאת. נכון? שמעתי כמה פעמים, אנשים שאומרים לי, בתחנונים של שני וחמישי, יש שם כמה דברים שמדברים על, על ארץ ישראל כחרבה, שכינה בגלות וכו', קשה לי לומר את זה. האמת היא, שאני חושב שאפשר כן להמשיך להגיד את זה, בגלל שרק מספיק לראות מה שקורה בהר הבית, כדי להשתכנע שיש בעיה. כן, שעדיין הדברים לא מושלמים.
הכל שלא אומרים משלם עלינו לסמוך.
אבל אני יכול להבין את התנועה הנפשית שיש אצל אלה שקשה להם עם זה. ולומר את האמת, יש הרבה דברים שהיה צריך לעשות, ואנחנו לא עושים. לא בגלל שהם לא נכונים, אלא כי אנחנו לא רוצים לגרום לפילוג באומה. יש לנו מספיק מחלוקות גם ככה. כן, בערך כל שבועיים, יש עוד מחלוקת חדשה, כי אנשים משועממים. לפעמים עוברים שלושה שבועות בלי מחלוקת. אבל בעצם מה שאתה פה מעלה, זה באמת מעניין. אולי אפשר לקדם מחלוקת חדשה. זה יהיה טוב. פחות יהיה מעניין, ספורט כזה. אבל תחכה עד אחרי פסח. זה... אין לנו זמן. עכשיו מכינים את החגים וזה. אני לא אמרתי את זה על מוסף, אבל לא משנה. לא אמרתי את זה על מוסף. אני לא אמרתי, אחרים אמרו, לא אני.
אוקיי, אז יש חזר כאילו היום כלים מחדים לעשות את זה?
האם יש לנו אפשרות לשנות מטבעות של תפילה? כן, יש בתשובות המבית, או המהרית, אני חושב שזה מהרית, או מהרית או מבית, לא זוכר מי מהם, שאומר שכשנחזור לארץ ישראל, ודאי נשנה את מטבע התפילות. בגלל שדברים שאנחנו מפעלים עליהם כבר לא רלוונטיים. זה היה הדיון השלם שם מסביב לרב גורן, שאמר שאי אפשר להגיד העיר החרבה והבזויה, כן? מבלי בניה היא יושבת. מה זה מבלי בניה? יש פה, ברוך השם, מאות אלפי יהודים בירושלים, אז אפשר להגיד מבלי בניה היא יושבת. לכן הרב גורן שינה את זה, ויש כאלה שאמרו שלא לשנות. בקיצור, רבו על זה. אז יש משנים ויש שלא משנים. למשל, אני לא משנה, אבל החזן אצלי משנה. ויש לו. כן.
מי הקובע? מי הקובע?
למה אני לא משנה? כי הרב ציודה אמר לו לשנות. והרב ציודה זה למעלה מהכל אצלנו.
למה הוא אמר לשנות?
כי הרב ציודה אמר שמטבעות התפילה זה לא משחקים אם זה סתם כך. חוץ לזה הוא אמר שכשהוא מסתובב בסמטאות של העיר העתיקה ורואה את חורבנן של ישיבות מפוארות שהיו, הוא לא יכול שלא לפקוד מבפנים. אז אם ככה, הוא אומר עדיין זה שייך. טוב, בסדר, יש כמה צדדים.
החזן לא צריך לשמוע על הרב?
החזן צריך לשמוע על הרב. אבל אני מרשה לו לעשות מה שהוא רוצה. כן.
באופן
פרטי,
אבל
הוא
יכול להגיד?
כן.
כל אחד יכול
להגיד? אז אני לא אמרתי.
לא, אם אדם לא יכול
להזדהות עם מילים מסוימות. תראה, זה אולי נכון לומר שהוא יכול לשנות אם היינו יכולים לכוון בתפילה כראוי. אבל מי אנחנו שנאמר שכוונתנו בתפילה כל כך גדולה וטובה? טוב, אני מעיד על עצמי שאפילו בהלל של יום העצמאות לא תמיד אני מכוון את כל מילה. נדבר על ההלל של הלילה. טוב. פסוק כף. את השם אלוהיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. הוא תהילתך, והוא אלוהיך. אשר עשה איתך את הגדולות, ואת הנוראות האלה אשר ראו עיניך. בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה. ואתה שמחה השם אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. כלומר, כל אלה דברי מוסר ועידוד שאגב כלולות מצוות רבות. למשל, יש הלכה של ובשמו תשבע, שאדם לא יכול להישבע אלא בשמו של הקדוש ברוך הוא, למשל. כן, ובו תדבק, איך דבקים בקדוש ברוך הוא?
שנשבעים.
מה?
שאנשים אומר בלחם הזה.
אסור.
זה אסור?
אסור להישבע אם לא בשם השם. ולא כל שבוע אנחנו מזכירים שם השם, אבל הגמרא אומרת שכל שבוע היא כאילו אתה מתכוון לשם השם. אבל אם אדם אומר, למשל, אני נשבע לך בתורה, זה לא בסדר. כן? בחיים שלך. כן? בחייך. כן? על הראש שלי. כן? על הרסי. כן? כל הדברים האלה, זה אסור. אז מה? מי אמר שזה מותר? זה ביטוי, זה נכון. יש הרבה ביטויים. לא כל ביטוי הוא מותר. כן? זה סלנג. השאלה אם הסלנג הזה מותר. אני אומר שהסלנג הזה, לעניות דעתי, אסור.
יש הבדל בין נדר לשבוע?
יש הבדל בין נדר לשבוע. בוודאי. נדר זה נדר, ושבוע זה שבוע.
מה בדיוק ההבדל?
ההבדל הוא עצום, אבל מה זה נוגע לענייננו? בואו מוזכר נדר. מוזכר נהדר או לא? אני שואל אם מוזכר נהדר. לא. אז למה שנעסוק בזה? טוב. מה זה? עכשיו יש פה ביטוי מאוד חריף פה. ובו תדבק. כן. התלמוד שואל, וכי אפשר להידבק בשכינה? והלא, אש אוכלה היא. אז איך אפשר להידבק בשם? מה זה הדבקות? שלוש תשובות מצאנו בחז"ל, במקומות מפוזרים. מקום אחד נאמר, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה היה רחום. מה הוא חנון? אף אתה היה חנון. מדי על הביטוי הזה של חז"ל. למה לא אמרו חז"ל, מה הוא קנו ונוקם ובעל חמה? אף אתה היה קנו ונוקם ובעל חמה. למה אתה לוקח דווקא תארים של השפעה? חנון, רחום. סיבה פשוטה. מי הוא הקדוש ברוך הוא עבורנו? עבורנו הוא הבורא. הבורא הוא מי שמשפיע אלינו מטובו, ולכן כל ידיעתנו אותו, מבחינתנו, מצד ההשפעה. לכן מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. ובזה יש השוויית הצורה. כן, זאת אומרת שאנחנו מתנהגים כפי שהוא מתנהג, ועל ידי זה יש דבקות. יש גם כמה גויים שחשבו על הרעיון הזה. אפלטון גם כן חשב על אידמות לאלוה. יש כמה ביטויים כאלה. שזה חלק מעבודת הקודש של האדם. נאמר ככה, בעבודה המוסרית של האדם יש לנו שני מסלולים אפשריים. האחד נקרא מוסר, והשני נקרא יראת השם. זה אותו הדבר, אבל מתוך מוטיבציה אחרת. למשל, יש ספר הנקרא מסילת ישרים. אפשר לקבל, יש פה עותק, אני ראיתי. עותק אחד יספיק לי. אל תביא לי את כל הערימה. אני קורא כאן לספר מסילת ישרים. יש פה צילום של השער של הדפוס הראשון, אמסטרדם שנת תפקוף. מה כתוב כאן? ספר מסילת ישרים כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. זה עמוק מה שנאמר כאן. יש גם מוסר וגם יראת השם. פשוט מאוד. מה המטרה שלי בזה שאני מתקן את המידות שלי? אני רוצה שיהיו לי מידות טובות. האפשרות האחת היא להיות בן אדם. איך אומרים בערבית? בין אמנץ'. זה צריך להיות בן אדם. אדם שהוא בעל מידות רעות, זה לא בן אדם. בן אדם עם מידות טובות, זה בן אדם. זה נקרא מוסר. מוטיבציה אנושית. יש יראת השם, זה שאם יש לי מידות טובות, אני יכול גם להידבק בשם, אפילו גם להיות בעל רוח הקודש או נביא. לכן אני מונע על ידי הרצון לדעת את הבורא. זה עבודת השם. זה שני אופנים של המוסר. גם בספר אורות הקודש, חלק ג', יש שם שני חלקים. החלק הראשון נקרא מוסר הקודש, השני נקרא דרך הקודש. מוסר הקודש זה בשביל המוטיבציה הראשונה, להיות אדם מושלם.
זה קודש, זה לא מוסר שתהיה בן אדם. מוסר של קודש.
זה מוסר שתהיה בן אדם על פי הקודש. ואילו דרך הקודש זה איך להידבק בקודש. ויש לזה נפקא מינה. כן, לכאורה זה אותו הדבר. מה זה משנה? יש אדם שלו ענווה בגלל המוסר, או ענווה בשביל יראת השם. מה זה משנה? יש לו פה ענווה ופה ענווה. אלא שאם הולכים לפי המטרה של המוסר בלבד, זה לא משנה מהו הסדר שבו אתה מתקן את המידות. תקן, מה שבא לך, תקן. היום תקן את המידה הזאת, מחר את המידה השנייה, עד שבסוף תהיה מושלם. אבל אם מדובר בדבקות בבורא, אז זה כבר, סליחה, מסילה. מסילה זה כבר דרך. ואז חייבים להקפיד על השלבים. שלב זה, לפני שלב זה, ואחר כך השלב השלישי. נקרא דרך. כמו שרבי פנחס בן יאיר אמר, תורה מביאה לידי, שמביאה לידי, שמביאה לידי, שמביאה לידי. זאת אומרת, יש שרשרת של הערכים שאדם צריך להפנים. עד כאן מובן? טוב. אז זה ההסבר הראשון של ובו תדבק. ידבק במידותיו. ואז על ידי זה אתה דומה לו, ובזה אתה הופך להיות חלק מן הנצח. עד כאן ההסבר הראשון. הסבר שני, מובא במסכת כתובות, התדבק, מה?
המוסר במסילת ישרים זה מה שנקרא תיקון אחוות המדינות, זה הכוונה?
יש, בהקדמת מסילת ישרים, יש שני הדברים ביחד. הוא כותב ככה, ההליכה בדרכיו, וכלל כל זה, זאת אומרת, ההליכה בדרכיו כולל כל עניין יושר המידות לתיקונם, והוא מה שביארו זיכרונם לברכה, מה הוא חנון ורחום, הפתה היא חנון ורחום. וכלל כל זה שינהג האדם כל מידותיו לכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. וכלל חכמנו זיכרונם לברכה, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. דהיינו, כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו שתולדתה, חיזוק התורה מצד אחד, ותיקון אחוות המדינות מצד שני. כלומר, מה שהוא אומר כאן, שאחוות המדינות, זה בעצם זהה עם תיקון חיזוק התורה. כלומר, שתי המגמות, מוסר ויראת השם, הלכה למעשה עם אותו הדבר. כל מה ששונה זה המניע הפנימי. בעברית, מוטיבציה.
לפני
לפי זה צריך להיות, לפי זה ספר
מסיעת
ישרים זה רק יראת השם. כי זה לפי סדר.
ספר מסיעת ישרים הוא ביסודו בנוי על יראת השם, נכון, יותר מאשר על מוסר. אבל יש גם וגם. טוב. אז זה ההסבר הראשון. ובו תדבק, מהו רחום וחנון, אף אתה. ההסבר השני במסכת כתובות, זה במסכת שבת. במסכת כתובות, איך אפשר להידבק בשכינה, ועלו אש אוכלה היא, אלא הידבק בתלמידי חכמים. כי תלמידי חכמים הם אש, לכן אש לא מפחדת מאש. אבל אתה, שאתה לא תלמיד חכם, אתה תדבק בתלמיד חכם, ועל ידי זה אתה כביכול דבק בשם. מדובר פה במדרגת עם הארץ, כן? שהגמרא אומרת, עם הארץ, איך יזכה? על ידי שהוא מדבק בתלמידי חכמים. לפי זה, לתלמיד חכם יש אחריות גדולה. הוא מתקן בעצם לא רק את עצמו, אלא כל הדבקים בו, כל העולם כולו. מתקן דרך אותו תלמיד חכם.
האם זה המנה לחסידות? זה המקור של החסידות?
זה המקור של החסידות. כן, זה המקור. כן, של השיטה החסידית שיש אדמור, שכולם דבקים בו וכו'.
זה
רק למה
ארץ, לא?
זה למי שהוא לא תלמיד חכם. אם אתה תלמיד חכם, זה עם עצמך אדמור. ההסבר השלישי, מה?
גם אש וגם...
כן, תלמיד חכם הוא גם אש וגם בן אדם. יש קצת צד של בן אדם בתלמיד חכם, אבל הוא בעיקרו אש. לכן אפשר להידבק. כן. איך נדבקים תלמיד חכם? יש כמה אופנים. הגמרא אומרת שלושה דברים שם. איך להידבק תלמיד חכם? מסי ביתו לתלמיד חכם? תתחתן, כלומר, שהבת שלך תתחתן איתו. כן, זה אפשרות אחת. אבל זה גם תלמיד חכם רווק. מה תעשה עכשיו שהוא כבר נשוי? אז תחתן עם הבן, שהבת שלך תתחתן עם הבן של תלמיד חכם וכו'. או עושה פרקמטיה לתלמיד חכם. מה זה פרקמטיה? מסחר. הוא עושה מסחר, הוא רוצה לעזור לתלמיד חכם הזה, אז הוא מקדם אותו בעסקים. והמהנה לתלמיד חכם מנכסיו. מה זה מהנה לתלמיד חכם מנכסיו? שהוא נותן לו כסף?
לא.
כלומר, יש לך נכסים והוא משתמש בהם.
זה ההסבר השלישי או חלק מהשני?
לא, לא, זה הכל בתוך ההסבר השני. שלושת האופנים שמוזכרים בגמרא. כן, זה, אם כן, דברים טכניים לכאורה. בזמן התנ"ך, הדבקות בתלמידי חכמים הייתה דבקות חווייתית, נפשית. ככה היו מתנהגים אצל הנביאים. למשל, שמואל הנביא. שאול מחפש אותו, אומר, איפה, מישהו יודע איפה גר שמואל? הוא אומר, כן, כן, הוא עכשיו עושה את הזבח עם בני הנביאים, לך, לך, תמצא אותו שם. טוב, שאול נכנס לבית, מוצא את שמואל, אוכל את הקורבן, את הזבח, יחד עם החבורה של בני הנביאים. ואז שמואל אומר, או, איזה טוב שבאת, איזה יופי, בוא, 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 תיקח את שוק הימין, תח, תאכל. תכף מספרים לנו בתנך. בעצם מה עשה שמואל? סטיש, רבה, נכון? ואיך הוא גורם לשאול את הדבקות? על ידי שהוא נתן לו לאכול את שוק הימין. טוב, למה צריך שוק הימין דווקא? יש על פי הקבלה, מידת הנצח וכולי, וזה מגיע עד פורים, שזה גם כן מידת הנצח. זה מה שהוא מסר. דרך אכילה. כן? זה דבר שהוא שייך בעולם רווי בנוכחות של השכינה. ולכן ההשכלה היא משנית לעומת החוויה. לעומת זה, ברגע שיש סילוק השכינה, אז השכל תופס את המקום. ואז מה זה שימוש תלמידי חכמים? אומר רש"י, שימוש? אתה לומד אצלו, את הסברות שלו. אתה יושב אצל הרבה, והרב, והרב הוא אומר לך, לומדים ככה, לומדים ככה, יש צורה כזאת, צורה כזאת. זה דבקות. זה ההבדל שיש בין החסידים לבין המתנגדים. שהחסידים דבקים ברבם דבקות חווייתית, ואילו המתנגדים דבקים ברבם דרך השכל. ומה בארץ ישראל? אז יש לזה מאמר מעניין של הרב קוק, נקרא דרך התחייה. בתחילת מאמרי ראייה, שם מדבר על הזמנים השונים בהיסטוריה, מתי כך ומתי כך, מה הסכנות פה, מה הסכנות שם, ושבארץ ישראל צריכה להיות סינתזה של שתי ההכרות. כן, מה רצית?
יש עוד
דרך,
אנחנו רואים תקעבות, ואם תדק באחר עליהם.
כן, אבל מתאבק באפר רגליהם, גם לזה יש פירושים שונים. כן? כלומר, מתאבק...
זה יותר מרחיב.
למה זה יותר מרחיב?
קודם אמרנו רק שלושה דרכים.
זה בטכני, בטכני. אבל יש גם בלימוד, כן? ומתאבק באפר רגליהם זה בלימוד.
דווקא בלימוד?
לפחות לפי רבי חיים וולוז'י. אומר, מה זה מתאבק? הוא אומר על ידי מאבק. כלומר, אל תקבל מה שהם אומרים. תריב איתם. הווה מתאבק. אלא מה? תזכור שלמרות שמותר לך לחלוק עליהם, כי אולי אתה צודק והם לא, אבל תזכור שאתה באפר רגליהם. כלומר, שלא תחשוב שאתה הגעת למדרגתם. למרות שניתנה לך רשות לחלוק עליהם. הסברה מעניינת של רבי חיים וולוז'י. הסברה מתנגדית מובהקת. מה?
אדם שנותן לתמיד חכם להיות מלך עשיו. אמרנו שאתה נותן לאדם משהו חסר, אתה לוקח ממנו משהו.
נכון.
אתה עושה לו נזק.
נכון. אבל אתה צודק, אתה צודק. בזה שאתה נותן למישהו משהו, אתה גם מזיק לו באיזשהו מקום. אבל לתמיד חכם יש מסירות נפש. כתוב שאדם שמונע מתלמידו מלשמשו, פורק מעליו עול מלכות שמיים. אז נכון שהתלמיד חכם יסבול מזה, אבל אין לו ברירה. הוא אחראי על יראת שמיים של הדבקים בו. כן?
מה יסבול? ממה הנזק של חברו?
מה הסבל שיש בזה שאדם מקבל טובה מחברו? זה השאלה?
ממה הנזק?
אתה שואל ממה הנזק של אדם שמקבל טובה מחברו. פשוט מאוד.
תלמיד חכם לא אדם.
תלמיד חכם, לא משנה.
משנה בטח.
זה בכלל לא משנה.
בטח, כי אדם לא יודע איך לקבל. תלמיד חכם הגיע לי, אמרו את זה, אתה תקבל. אם הוא מקבל את המתורם תוקנת,
אז
הוא מדלם, לא?
אני אסביר לך. קודם כל, השאלה צריכה להבין קודם כל מה הבעיה. אחרי זה צריך להבין מה התיקון. כלומר, נגיד, כמו שאתה אומר, שמשל יש גאווה של קדושה. אז קודם צריך להבין שגאווה זה בעיה. אחרי זה צריך להבין איך זה יכול להיות של קדושה. אז אל תדלג על שלבים בהבנה. שלב ראשון, השאלה היא, מה הסכנה שיש בלקבל? בסדר? אחר כך נראה איך תמיד חכם יכול להתגבר על זה. אבל לקבל, ברגע שמישהו עושה לי טובה, אז הוא חודר לנפש שלי, הוא משתלט עליה. בעצם, הוא לוקח ממני את העצמאות שלי. לכן אין דבר יותר חמור מאשר לעשות טובה למישהו. לכן אמרו האומרים שאדם יכול לסלוח לכל דבר חוץ מלטובה שעשו לו. רגע, רגע, רגע. זה מאוד חשוב להבין את זה. זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. לכן, למשל, כשהגמרא במסכת בבא קמא רוצה לתת דוגמה של מה זה בין אדם לחברו. אז היא אומרת, דיני נזיקין. מסביר המהר"ל, כי זה יותר גדול לא להזיק לחברו מאשר לעשות לו טובה. כי כשאני מזיק לחבר שלי, כשאני נמנע מלהזיק לחברי, אני יוצר מסביב לו מרחב שבו יכול הוא לבטא את עצמו. מה שאין כן, אם אני עושה לו טובה, אני אתן לו צדקה. אני בעצם פלשתי לתחום שלו. יש משהו שתלטני, אימפריאליסטי, כובשני ופולשני. בטובה שאני עושה לחברי.
תלוי.
מה תלוי?
זה לא מוחלט, זה לא מוחלט. זה לא מוחלט. זה דוגמה מיישה של צדקה.
כן.
צדקה הטובה ביותר שמוציא אדם עבודה. נכון. שמוציא אדם עבודה, פולט פשע.
יפה. לכן זה בדיוק ההוכחה למה שאני אומר. שהצדקה היותר טובה, היא הצדקה שנותנת מקום לשני. כלומר, אם אני נותן לו מענק, זה פחות טוב מאשר אם אני נותן לו עבודה. נכון. למה? כי במענק אני חדרתי אליו, מה שאין כן בעבודה שנתתי לו, לפחות נגיד כבוד יש לו. אלא? זה בדיוק מה שאני אמרתי. לכן צריך להיזהר בדבר הזה. עכשיו תלמיד חכם.
תלמיד חכם
הוא לא רוצה לקבל, אבל הוא עושה טובה לאחרים. בזה, כן? כי הם, זה יראת שמיים שלהם תלויה בזה, אז מה אתה עושה? אז הוא יקבל.
כל אני עושה טובה לעשיר שהוא לא כחמר.
כל עני עושה טובה לעשיר שהוא מקבל ממנו.
לומדים מהירות, ממבועז.
לומדים מהירות? מה ש? כן.
שעשיתי
עמו היום בועז, כן. אבל זה נכון, אבל זה לא לגמרי מזוקק. כלומר, אין לך עני שמתכוון כל כולו לעשות טובה לעשיר בלבד. ולכן יש בקבלת הצדקה בושה. ברור. יש ספר מעניין שכתב ישראל זנגוויל, שנקרא מלך השנוררים. מכיר? The King of Snorers.
רחוב אני מכיר.
מה? רחוב זנגוויל אתה מכיר?
כן.
אתה זוכר מי זה היה זנגוויל? היה מראשי התנועה הציונית, שפרש מההסתדרות הציונית, אחרי שלא התקבלה עצת אוגנדה, כי הוא דווקא היה בעד האוגנדיזם, לכן הקים איזה תנועה טריטוריאליסטית, שהמשיכה לחפש טריטוריה לעם היהודי, לא בארץ ישראל. וחוץ מזה, הוא היה סופר מעניין, הוא כתב ספר, The King of Schnorrers, שבו הוא מתאר את הליכותיו של איזה קבצן בלונדון, שמסביר לעשירים שהוא עושה להם טובה. שם זה ספר הומוריסטי, זה טוב לקרוא.
אה, בדיוק כל מה שאמר, זה נכון, אבל כל הדברים חכם, תמיד חכם, מצפה
ממנו שידע
לקבל, זה כל
הדרך.
אם אני
מקבל, ידע לקבל... זה לא תמיד ככה, אני אסביר לך משהו. פעם מישהו שאל אותי, איך אפשר לדעת שמקובל שנותן עצות זה אמיתי? אז אני אמרתי שני קריטריונים שלדעתי קשה מאוד לעבור עליהם. א', הוא צריך להיות ציוני, ב', לא לקבל כסף. פשוט מאוד. אלא אם כן זה להוצאות, כן? בחדר ההמתנה שלו מחלקים קפה ועוגיות. זה עולה כסף. אז שישלמו על הקפה והעוגיות. כן.
פעם שמעתי
שהוא
של הרב שהוא הסביר שדווקא כן
נכון
שאתה מתחכם מקבל,
כי איך יש לו תורנה. לכן אמרתי, כן, שלפעמים זה טוב שאתה מתחכם מקבל כדי לחזק את התפילה שלו. אז כמה הוא צריך לקבל? נגיד על הצלת אדם מניתוח לב פתוח, 20 שקל. בסדר, אם זה בשביל לרפא אדם מסכיזופרניה, אז זה 25 שקל, בסדר? אם זה עובר כבר את ה-40 שקל, זה כבר מתחיל... מה?
זה לא קריטריונים שלו.
זה קריטריונים, מה? לא, אמרתי שיש מקום גם לזה, בסדר. קודם כל צריך לשים דברים ברורים. תורה, תפילה, זה לא מקור פרנסה. בסדר? האדם לא מתפלל או לומד כדי שיהיה לו כסף.
תורה, שנייה, תורה, אבל הרב מסביר גם בברכות,
הוא
אומר, רוצה ליהנות,
ייהנה. אז בדיוק, בדיוק. אז הגמרא שמה במסכת ברכות אומרת, הרוצה ליהנות, ייהנה כאלישע, שלא ליהנות, כי שמואל גם כן לא ייהנה. הרב קוק מסביר שם, שמדובר בשתי הנהגות, מה זה הרוצה ליהנות? סתם ככה, אמרו לך, הלך ליהנה, תקבל כסף. אלא מסביר הרב, שמה מדובר באדם שיש לו קבלת פנים. כלומר, יש לו פעילות ציבורית. כיוון שיש לו פעילות ציבורית, פעילות ציבורית צריכה להיות מקום מכובד. אתה לא יכול לקבל אנשים בחורבה.
זה
בדיוק מה שהוא אומר שם. תסתכל שם. מה שאין כן, מה?
אני קראתי את הרב מסביר שם.
אני גם אני קראתי את זה. נו, והרב מסביר שם.
הרב מסביר שיש את הסוגים. שמואל הוא עם הציבור, לכן צריכים לקבל לו את הרבה. במצב של קבלת מתנות הוא לא בריא להם. אישה שהם בקים בו,
והוא איש אלוהים,
וכו' וכו', שאפילו לא
שם
לב שהתלמיד שלו
יחזי, בא אישה,
זהו.
זה גם נכון, אבל יש גם ההסבר שאני אומר, אז אני מציע לך שתקרא יחד איתי בהזדמנות בעין הים. שם הרב מסביר שיש אדם שהוא עובד עם הציבור, למשל כהן גדול. כהן גדול צריך להיות עשיר. למה הוא צריך להיות עשיר? כי זה כבודה של האומה, מה זאת אומרת? מה, כהן גדול כזה לובש בגד מרופט? זה לא יפה, אין לו כסף לפלאפל, מה הדאון שלו? אלא מה? צריך להיות מכובד. מה שאין כן, יש תלמידי חכמים שעיקר עניינם עבודת השם הפנימית. אז בשביל מה צריך שיהיה לו כסף וזה? הוא לא צריך. לכן עדיף שלא יקבל.
עכשיו, מה הכלל למעשה?
מה הכלל למעשה?
כן.
נא להחמיר בזה. הדור שלנו מספיק מקולקל בקבלת מתנות, כדי שיראה מן הראוי לתקן. זה כמו למשל, היום למשל בתשלומי חופות. זה אחד הדברים שמאוד מפרים לציבור החילוני, זה מה פתאום הרב מקבל תשלום על החופה. עכשיו, מצד האמת, זה בסדר גמור. לפי ההלכה, עד רבה, פרנסתם של רבנים הייתה תמיד מכסף שמקבלים בחופות. מובא במהר"ל בדרך חיים, הוא מביא שזה שהרב מקבל כסף על עריכת החופה, זה בסדר גמור, זה הרי שירות שהוא נותן, כמו פקיד, שגם כן עושה איזה טובה. אבל, ליבי אומר לי שבזמן הזה, מן הראוי לעשות תשובת המשקל. ומאחר, וחילול השם גדול נולד מהדברים האלה, אני ממליץ לכל ידידיי הרבנים, שלא יקבלו אגורה אחת על עריכת חופות.
יש היו הנהגות בריאות מאז ומעולם לעם ישראל, ולא יורד השמש של פני השוטים. לא יורד, לא מלפני עבודה זרה. אנשים חילונים יכתיבו
לאטלה. ודאי, זאת אומרת, אנשים חילונים יכתיבו לנו את ההתנהגות בהחלט. כי המטרה היא קידוש השם.
יש קידוש השם בזה שתמיד חכם מקבל כסף, ואם יש אדם חילוני שהעין שלו לא מספיק טובה, אתה יודע מה שמתאר את זה תמיד חכם באמת, אני באמת נראה את זה. אבל אם אני לא מדבר עכשיו באופן עקרוני, אני צריך לשלול את זה, לא צריך לאבד את העיקרון שתמיד חכם מקבל כסף, או מקובלים תמיד כסף. זה היה מאז ומעולם נהוג בעם ישראל.
אני פשוט לא מבין אותך. אתה אומר שמאז ומעולם היה נהוג בעם ישראל לקבל כסף?
לא, נהוג שתלמידי חמים מקבלים מתנות, מקבלים, יש
שם מונהגים. אז זה כתוב ברמה, בהלכות יורה דעה, בהלכות תלמידי חכמים. כתוב שם.
יש שם דעמה, יש שם דעמה, יש שם דעמה, יש שם
דעמה. כתוב, כתוב ברמה, שמותר לתת מתנה מועטת לרב, כי דרכו של אדם להביא דורון לאדם חשוב. לא דווקא תלמידי חכם, אתה הולך לאדם חשוב, אתה נותן לו מתנה קטנה, כן? מצד הכבוד. אם זה מצד הכבוד, אז תלמידי חכמים לא יהיו פחותים מאנשים חשובים שבאומות העולם. אבל אם זה דורון גדול, אז הרמה אומר שזה אסור לקבל. נכון? אם זה משהו יקר מאוד, אז אסור.
אני רוצה רק לטעון שזה יש הבדל בתלמיד חכם, כמו שהרמה איש תורה, אדם שהוא מורה הוראה, לבין אדם שהוא מקובל לציבור כי הוא מקובל, כתלמיד שהוא אדם צדיק, אדם פנימי. יש שם
חנה מאוד,
גם בעם ישראל, יש אנשים
שפוסקי הלכה. כן, יש אנשים שהם צדיקים כאלה. אז מה, לצדיק מותר לתת כסף?
אני חושב שכן.
אתה יודע, כתוב, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת.
זה דוגמאות שאנחנו לא יודעים מה היחס של רבי חנינה לכל הדור.
רבי חנינה בן דוסה היה אדם שתפילתו הייתה עושה נפלאות.
אבל השאלה
היא, מה הקשר שלו לציבור?
אם הציבור היה
מקבל קהל,
הוא
היה אדם
שהוא
שייך
למקום הזה?
השאלה,
כאילו, זה
באמת שאלה,
אם
חודש
הצדיק
נסתר,
זה
לא מכיר. מה, רבי חנינה בן דוסה לא הכירו? זה חידוש גדול, שבשנים האחרונות, שפתאום צדקות הפך להיות מקור פרנסה. בעיה? שצדקות הפכה להיות מקור פרנסה. משתלם, כן?
כל המכלל יש להם קבל.
בכלל, לא יודע. תמיד המוסדות שואלים את עצמם איך לסגור את החודש. זה הרבה פשוט. תיקח כמה בלוקים, תצבע אותם בכחול, תשים מקום לנרות, עם כמה ספרי ברסלב מיושנים וכמה ספרי תהילים בלים, ותכריז על המקום הזה כקבר קדוש, וזהו. ואז סוף סוף יחד קצת הכנסות לישיבה.
זה עובד.
נכון.
תראה, אתה מקבל מכתבים לבית, תתרום, 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 כל הרבנים חתומים. רואים, גדול העולם.
לא, זה שרבנים אומרים לך לתרום מצדקה, משהו אחר. הם יודעים על פלוני שהוא צריך לעבור ניתוח, וזה עולה הרבה כסף, וזה וזה. בסדר, אז הרבנים חותמים.
אתה יודע שזה לא נטו על הכל, וזה לתעשייה גדולה, שצריך לתת לזה ולזה ולזה, כמה הוא מקבל בסוף. אבל יש הלכה שמגיע אליך חתום, צריך לתת, חייב לתת. אסור להתעלם כרגע.
כן, כן, טוב. פסוק כ"ב: בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה. ההסבר השלישי. אז ובו תדבק. ראינו הראשון, ידבק במידותיו. מהו רחום? אף אתה רחום. הדבר השני, להידבק בתלמידי חכמים. וההסבר השלישי, ובו תדבק, עסוק בנטיעה בארץ ישראל. כמו שהקדוש ברוך הוא נטע גן בעדן, אף אתה תטע עצים. גן בעדן. אז אתה תעסוק בנטיעה בארץ ישראל, ובזה אתה דבק בקדוש ברוך הוא. זה מצד הקדושה שבטבע. מעשה שהיו פעם נטיעות, קרן קיימת או משהו כזה, הזמינו את הרב קוק לנטוע עץ. אז כיוון שזה היה טקס רשמי כזה, נתנו לרב קוק איזה עת חפירה קטן, כדי שיעשה את החור באדמה, כדי לנטוע את העץ. והרב שם את החפירה בצד, והתחיל לחפור באצבעות שלו, ודמעותיו היו דמעות שמחה. היו מרטיבים את רגבי האדמה. היה מנשק את רגבי האדמה. כן? מה זה הדבקות לקדושת ארץ ישראל. כן. אגב, סתם ככה. יש איזה ויכוח בתשובות רבי שמואל מוהליבר. מישהו בא אליו בטענות על אופן הפרשת תרומות ומעשרות ביישוב בארץ ישראל באותם הימים. ואז הוא עונה לו, ידע נא כבודו, שכל שאיפתי היא, שאיפת חיי, היא לעלות לארץ ישראל ולנטוע שם עץ אחד ואדע שעשיתי דבר מה בחיי. כן, מה אתה רואה? מה הרציונל? זה פשוט מאוד. אם מדובר להידבק בתלמידי חכמים, הכוונה תלמיד חכם, הרי הוא בעצמו תורה, הוא אש, כן, קודם דבריק האש. אז אם אני עוזר לתלמיד חכם להתקיים, אז אני עוזר לתורה הזאת להופיע בעולם, אז יש לי שייכות בה. בסדר? עכשיו לגבי העצים, זה פשוט מאוד. ריבונו של עולם משפיע טוב לעולמו, ולכן הוא מגלה גם קדושה דרך העצים, קדושה שבטבע. וזה שאני, גם אני דואג ליישובו של עולם, אני עושה את אותו מעשה שהשם עושה. אז יש לי דבקות בו.
בגלל זה מוכרים העצים בחוץ לארץ?
לכן...
להראות, תשתול העץ פה על שלך.
שבחוץ לארץ, כן, כן, זה...
הוא עושה תעשיית כסף לזה.
קרן קיימת. לא, לא, זה בסדר. אם ראית את סלח שבתי, אתה יודע שכל פעם מחליפים את השלט. כן.
מה, זה אותו דבר.
מה?
זה תעשיית כסף.
זה לא תעשיית כסף, לא. זה קשר עמוק של האדם אל יישוב ארץ ישראל. הקופה הכחולה, החמודה הזאת. משהו.